לא, אהוד וונגר,
שמה ראינו באהוד וונגר?
שהנפילה של עם ישראל זה לא סתם זים, זה בעיה אחרת שצריך לפתור.
והתחלנו ללמוד על אהוד כבר, ראינו את הפסוקים?
נראה לי שרק את זה אמרנו.
כן?
ממש קצת.
ממש קצת, אז בואו נראה את הפסוקים. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני ולחזק אדוני את עגלון מלך מואב על ישראל. דיברנו על זה שהקדוש ברוך הוא צריך לחזק אותו, נכון? וגם אחרי שהוא מחזק אותו הוא לא מצליח לבד, ויאסוף עליו את בני עמון ועמלק, ורק אחרי כל זה וילך ויך את ישראל וירשו את עיר התמרים. עיר התמרים זו יריחו, כמו שאומר התרגום, כמו שאומר רש"י, כמו שאומרים כל המפרשים. למה לא כתוב פה יריחו? כי ביריחו יש הרבה תמרים. בסדר, אז מה? אבל יש לה שם. ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב 18 שנה. והיה סיפור איך אהוד בן גרא מושיע אותם. ויזכו בני ישראל אדוני ויקם אדוני להם מושיע את אהוד בן גרא בן ימיני, איש איתר יד ימינו. איתר יד ימני, ימינו הכוונה שהוא משתמש ביד שמאל. וישלחו בני ישראל בידו מנחה לעגלון מלך מואב. ויעש לו עוד חרב אלה שני פיות גומד אורכה. גומד זה חרב מאוד קצרה, חרב גמדית כזאת. ושני פיות שהיא חדה משני הכיוונים. ויחגור אותה מתחת למדיו על ירך ימינו, ויקרב את המנחה לעגלון מלך מואב, עגלון איש בריא מאוד. והיא כאשר קילה להקריב את המנחה, וישלח את העם נושא המנחה, והוא שם מן הפסילים אשר תגלגל, ויאמר דבר סתר לי אליך המלך, ויאמר אס, ויצוק מעליו כל העומדים עליו. ואהוד בא אליו. אתם מכירים את הסיפור או שאני צריך להמשיך לקרוא? מכירים, מתוך נקודה הנחה שאתם מכירים. אז בואו נתחיל לשאול שאלות, כיוון שהסיפור הזה מעורר הרבה מאוד שאלות, נכון? אולי נתחיל בשאלה, מה מערכת היחסים שקיימת בין אהוד לעגלון? אני רוצה להזכיר לכם, מי זה עגלון מלך מואב? עגלון מלך מואב זה העריץ, האיש הרשע ששולט בעם ישראל. זה לא ראש ממשלה שלא מוצא חן בעיניך, זה עם אחר שהשתלט בכוח ועסוק בעיקר בלגזול את המשאבים של עם ישראל. עם ישראל עובד כדי לפרנס אותם. למה קוראים ליריחו עיר התמרים? בגלל שמבחינתם זה מחסן תמרים. מבחינתם עם ישראל, מבחינתם העבודה שלנו זה מדפים שאפשר לרוקן. יריחו זה לא ירד מן, יריחו זה יריחו, בשבילו הוא תמרים. הבחור אוהב לאכול, בריא מאוד הכוונה, שמי. שהוא בכלל לא בריא, נכון? רק כתוב פה שהוא בריא מאוד. מואב הם שמנים, כך כתוב, תסתכלו בפסוק, בפסוקים האחרונים של הפרק, מסופר שם, ויקו את מואב בית ההיא כעשרת אלפים איש, כל שמן וכל איש חיל. כל השמנים הרגו שם. שמן במואב זה משהו משהו. היום אומרים ששמן זה לא בריא, אבל בעברית עוד אומרים, נכון? אתה רוצה להגיד על מישהו שהוא בריא, אתה אומר. זה לפי המחקרים זה לא תמיד עובד ככה, נכון? אז למה פה כתוב שהוא בריא? מה, חז"ל לא ידעו את המחקרים? בריא או לא בריא? פה כתוב שהוא בריא. פה, תשמעו, בשדה הקרב יש כאלה שיש להם נפח. לא פשוט להתמודד איתם. זה לא ביריות מרחוק. אחד כזה יושב עליך ומפעיל את כל כובד משקלו. זה משנה. זה לא, יש להיות שמן לא בריא ולהיות שעוד שמן בריא. יש ביפן, מתאפקי סומו, ביפן. זה אחד הוא גם שמן והוא גם שרירי מאוד. שאומרים כל שמן וכל איש חיל, אתה חושב דבר שמשהו מאפיין את מואב. לא זוכר בתנך משהו אחר בכלל כזה שמדברים האויבים שמנים מורזים. זה ברור שמואב יש שם הרבה שמנים, והשמנים האלה הם שמנים תותחים, שמנים שוואו, להרוג אותם זה משימה. והמלך הוא כנראה הכי שמן, הכי בריא, סליחה. זה בריאות חיובית כזאת. בריא מלא 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 כוחות, ובשביל להיות בריא הוא צריך לאכול הרבה. בשביל לאכול הרבה, אז בין השאר הוא כבש את עם ישראל, נכון, וכתוב, ויקריבו את המנחה אל עגלון, כאילו עגלון זה איזה מזבח. מקריבים לו קורבן, אל הבדן שלו אולי שמו לו את זה. בקיצור, הוא איש מנובל. הוא איש מנובל, הוא מלך של עם רע, עם שמדכא אותנו, וכתוב שם, וילך ויח את ישראל, ויזעקו בני ישראל השם, כבר 18 שנה. 18 שנה הוא מדכא, הוא גוזל, הוא חומס את ישראל. 10,000 אנשים מואבים, חיל לא בשביל להנעים לנו את הפסקות הצהריים. 10,000 אנשים איזה חיל כיבוש שחומס אותנו בלי סוף. מנובל גדול, מבחינתנו ודאי. מה המערכת היחסים עכשיו אני שואל בין אהוד בן גרא לבינו? יש פה המון שאלות שמטרידות אותנו מאוד. נתחיל מההתחלה. כשעם ישראל בוחר להקריב מנחה לעגלון, לתת מתנה לעגלון, מה זה מנחה? אתה שולח לפעמים מתנות למי שאתה אוהב, נכון? להביע את אהבתך. האם עם ישראל אוהב את עגלון? אבל זה ברור שעם ישראל לא אוהב את עגלון. עגלון הוא הוא העריץ, העם ככובש. אז מה המשמעות? לפעמים אין ברירה ועם צריך לשלוח מתנות לזה ששולט בו. למה? זה מנחת חנופה, מנחה עלובה, מנחה מסכנה כזה. שבעצם כל המטרה של זה להגיד, אני מקופף את הראש, בבקשה, קצת פחות באכזריות, נכון? זה כל הרעיון. אף אחד לא חושב, אנחנו התאהבנו בחי גלון. בריא, בריא, אבל אין סיבה להתאהב בו, נכון? כן, בראש, את מי שמים בראש משלחת כזאת? משלחת, שוב, שהמסר שלה הוא... עם ישראל יבחר, או עם נכבש יבחר באדם כזה, שעצם המינוי יבהיר לארית שמה, עם ישראל מקבל עליו את הדרך הזאת, נכון? 18 שנה עם ישראל זעק להשם, הוא לא רק זעק להשם, בטח היו כאלה שניסו לפנצ'ר רכבים אוהבים, וכאלה שניסו להשתמט, וכאלה שניסו לעשות בעיות, לוקחים את מישהו שבפשטות אומרו, מקבלים אותו בשמחה, יופי שבחרתם ראש ממשלה כזה. אבל זה פה סתם הנחות. הפסוקים מדברים על משהו הרבה יותר חריף. למה עגלון חוגר את החרב בצד השני על ירך ימין? כי הוא שמאלי, כך כתוב. את החרב אתה שולף, תלוי. זה קצת, אתה צריך לקפל את היד כדי לשלוף אותה כאן. אתה שולף אותה הרבה יותר מהר אם זה בצד הנגדי, נכון? כן, האם עגלון, האם הוא עוד שהחביא את החרב כדי להתחמק מהבודקים, מהשומרים? אין מצב, נכון? למה אין מצב? שימו להם מה קורה פה, אם בהנחה שאתם באמת זוכים את הסיפור כמו שהבטחתם, בהנחה הזאת, אהוד נכנס לארמון המואבי פעמיים, ולא עולים על זה שיש לו חרב. זה באמת קצת חריג, כי זה על הירך השנייה. מה אחוז היתרים בעולם? יש למישהו איזה מספר? 15. כמה?
15.
15% זה 1-6. זאת אומרת, כל בחור שישי, 6.2 נגיד, הוא איתר. אז גם בלי גלאי מתכות האלה, אדם נכנס לפגישה עם המלך. מלך שיש הרבה אנשים ששונאים אותו. יש הרבה אנשים שישמחו לפגוע בו. איך הם לא עלו על זה שיש לו חרב? בסדר, זה על הערך השני. הוא לא בלע אותה. הוא לא החביא אותה באיזה משהו מתוחכם שאף אחד לא חשב כמוהו. הוא שם את הכולה פה, מתחת על הירך השני. כל בדיקה הכי קלה, מישוש הכי קליל, היה עולה על החרב. אהוד נכנס חופשי לארמון, ואף אחד לא בודק אותו. הוא נכנס עם החרב, יוצא עם החרב, ואחרי שהוא יוצא, הוא חוזר עוד פעם ואומר, דבר סתר לי המלך, איך המלך? מה זה מלך? פתאום מגיע מישהו לארמון, ואומר, וואו, שכחתי להגיד משהו למלך, תנו להיכנס. זה מלך, מה אתה מדבר? מלך צריך לקבוע את הפגישה, מלך צריך תאומים, מלך לא כל מי שרוצה לדבר לקבוע עם המלך פגישה קובע. למה מי אתה? חכה, בוא תיפגש עם איזה פקיד, תגיד מה אתה רוצה, תשמלך מסמך, ארבעה עתקים, נקבע לך תור, אולי באמת אם אין דרג שנמוך יותר שיכול למעלה. הוא בא, שכחתי, יש לי דבר סוד, שכחתי להגיד לך סוד. יש לי סוד. שימו לב, הוא נכנס עם החרב ויצא איתה, אף אחד לא, כלום לא קרה, אחרי זה הוא חוזר לבד, יש לי סוד. ובמקום שיגידו לו, תירשם בתור, אולי עוד שנתיים תיכנס איזו פגישה עם תת מזכירה של רבע אגף, אז מכניסים אותו מיד אל המלך. ומה קורה שם? הוא רוצה לגלות את הסוד, דבר סתר לי המלך, ויאמר הס. מי אומר הס? אני לא אומר הס. הוא אומר שקט שקט. ויצאו מעליו כל העומדים עליו. זאת אומרת, אהוד רוצה להגיד, וגם אומר שקט שקט שקט. רק אני רוצה לשמוע את זה. הוא מוציא את כולם החוצה. למה שאגלון יעשה את זה? זאת אומרת, ברור מהפסוק הזה שמה? בואו נמשיך עוד פסוק.
יש לו תפקיד כנראה ליהוד.
שיש לו תפקיד, שיש ביניהם היכרות. יש, ברור מהתגובה של אגלון, שאגלון יודע פחות או יותר מה הכיוון של הסוד. מה הכותרת, מה הסוג. הסוד זה... איזה סוד? מה הסוד הוא יכול לגלות לו? מה הסוד? איזה סוד סודי? מה כבר יכול להיות? מה? זה מידע, אינפורמציה. למה אהוד לא יכול להגיד זה בפני כולם? אהוד לא יכול להגיד, בפני מי אהוד לא מוכן להגיד זה, בפני מי אהוד כן מוכן להגיד זה. בפני עבדי עגלון הוא מוכן להגיד זה. הוא לא אומר אס. בפני הנציגים הישראלים שאיתם ביחד, הוא הביא את המנחה, הוא לא הסכים להגיד את הסוד, נכון? זה מידע סודי, שאהוד נותן למלך המואבי, ואסור שבני ישראל ידעו שהוא נותן את המידע הזאת. למואבים מותר לדעת. איזה מידע זה יכול להיות? מה? איפה מוכרים שס בזול? מה כבר? למה שזה יהיה סוד בכלל? איזה סודות הם מחפשים? מה? את המספר העולה בלוטו, הוא אחראי על ההגרלות? מה? איזה סוד יכול להיות שם? איפה מתחבא? מה? יש איזה סוד שאהוד חושב שאין בעיה שהמואבים ישמעו אותו. או, יש בעיה שהישראלים ישמעו אותו. לכן אסור להגיד את זה. עגלון זה בחור שברגע שעגלון אומר יש לי סוד אליך, יש לו כניסה חופשית חופשית. אהוד זה בחור שנכנס חופשי לארמון, הוא נכנס חמוש, אף אחד לא בודק אותו. אף אחד לא בודק אותו. יש לו אמינות מאוד מאוד גבוהה בארמון המואבי. הם מכירים אותו מזמן, זה בטוח. ולכן גם עגלון יודע פחות או יותר מה סוג הסודות. זה אינפורמציה שיכולה לעזור לו מאוד. לא אינפורמציה על, על המואבים, אינפורמציה על הישראלים. הוא אומר לו, רק אני רוצה לקבל את המידע הזה. לא רוצה שאחרים ישתמשו בזה. ואהוד בא אליו, הוא יושב בעליית המקרה אשר לא לבדו. ויאמר אהוד, דבר אלוקים, עוד מעט נראית מה קרה ביניהם. אבל הוא יושב בעליית המקרה. עליית המקרה, עיר התמרים, הלא יריחו, די חם שם. ולכן כנראה זה, זה משהו, עלייה, רוח, מזגנים לא היה להם. איכשהו עשו איזו עלייה שיש שם יותר קריר, יותר נעים, נכון? עוד מעט נראה שאהוד עוזב, ועגלון נשאר שם המון זמן. נשאר שם המון זמן. מה, עבדים רואים שהוא נשאר שם המון זמן? אז מה הם אומרים לעצמם? והוא יצא ועבדיו באו, ויראו ונראה דלתות עלייה נעולות, ויאמרו, אך מסיחו את רגליו בחדר המקרה. הוא כנראה נשאר שם המון זמן בגלל שהוא מה? מסיח את רגליו בתנך, הכוונה? הולך לשירותים. אתם שהיום יש שירותים בכל קומה. כמעט, אם לא משפצים אותם. אבל פעם לעשות שירותים זה היה מבצע לוגיסטי מורכב מאוד. היום יש לנו צנרת, אינסטלציות, שיש, הכל בסדר, מערכות ביוב. פעם שירותים, בזמן התנך, זה היה בשדה, חופרים איזה בור, נכון? מלך או לא מלך, אין לו בעוד. פה בעליית המקרה, להזרים מים למעלה ולדאוג לניקיון, זה מבצע לוגיסטי. אבל בכל אופן זה, יש לו שירותים שם, מלך. כנראה קרוב למעיין, יש לו שירותים שם. אהוד, אני מנסה לומר שאהוד, עגלון מכניס את אהוד לחדר מאוד אישי, מאוד אינטימי. לחדר שיש בו, זה לא היום בכל מסדרון שירותים. זה החדר שלו, החדר הפרטי שלו, עליית הזולה שלו. הוא מכניס אותו לשם, נכון? נכון. מה עושה אהוד כשהוא יוצא? כתוב. עוד מעט נראה מה קרה בפנים. מה עושה כשהוא יוצא? ויצא אהוד המסדרון נא, ויסגור דלתות העלייה בעדו ונעל. ויוצא החוצה נועל. והולך. מישהו שואל אותו משהו? מישהו מברר מה קרה? מישהו אומר אולי הוא פגע במלך? כלום. שעות המלך יושב שם, והם לא מעלים בדעתם שמה? שיכול להיות שאהוד פגע בו. וואלה, אהוד זה בן ישראל, אהוד זה אחד מהעם המדוכא. למה? קחו סיכוי, איך השארתם אותו לבד בכלל? כלום. יותר מזה, אהוד נועל את העלייה, מה הוא עושה עם המפתח? יש לו מפתח, הוא נועל את העלייה, נכון? אולי רץ איתו עם המפתח וזורק אותו ישם לירדן, שלא יפתחו, נכון? יכול לא כך כתוב בפסוקים. ויחילו עד בוש, מחכים בלי סוף, והנה איננו פותח את הדלת. דלתות העלייה, ויקחו את המפתח ויפתחו. אי הידיעה פה מטרידה אותי, מה זה ויקחו את המפתח? ויקחו מפתח ויפתחו. מה זה המפתח? זה מפתח מאוד ספציפי, נכון? אהוד יצא, נעל, תולה את המפתח, שכולם יראו, אומר היי, והולך, הם כולם ראו את המפתח הזה. יותר מזה אני אגיד לכם, כשאהוד יצא ממסדרונה, מי היה במסדרון? אף אחד. ויסגור דלתות עלייה בעדו ונעל, הוא יצא ועבדיו באו, ורק אז הם רואים, הנה דלתות עלייה נעולות. הם לא יודעים. אם אהוד לקח את המפתח ותלה אותו שם, או שעגלון נעל מבפנים כנראה, אם הם רואים את המפתח מבחוץ, אז מה? למה שאהוד ינעל אותו מבחוץ, והוא תולה את זה שם כשעגלון עוד בפנים? עוד מעט נגיד את הרעיונות שלי, איך נענות לשאלות, בינתיים זה שאלות, אבל ברור שיש רוגע מוחלט בארמון המואבי. אהוד יכול להגיד, זה מלך, אפילו מואבי לא יכול להגיד, וואו, שכחתי מלך, פגישה עם ראש ממשלה. יש פגישה של איזה ראש עיר, הוא נפגש, הוא נהנת הכל חזור, וואו, שכחתי, אני צריך להגיד לך איזה סון. זה יכול להיות, אני יודע מה. בין חברים בסניף, זה לא מונח. אהוד נכנס חופשי בלי בדיקה. אהוד נכנס לחדרים הכי אישיים, אף אחד לא בודק אותו, רואים אותו יוצא, נכנס. אף אחד לא, לא רק בחדר המקרה אין אף אחד, אפילו במסדרון שלפני החדר המקרה אין אף אחד. וכשהם רואים את המפתח, הם את כל הסרטים מרצים בראש, חוץ מזה, שהוא דרג אותו. יכול להיות שעד היום, דרך אגב, הם לא יודעים עד היום הזה שהוא דרג אותו. נכון? למה? כי החרב נבלעה בתוך הבן של הגאון. למה הם חשבו שהוא מסיך את רגליו בחצה בערך בחדר המקירה? מה גם אם נחשוב דווקא את זה? אולי הוא משחק בפלאפון שלו. לא היה, אבל היה מלאכים, היה להם משחקים. שטויות לא המציאו בדורנו, נכון? מה היה? היה ריח אולי, למה אולי? בטוח, נבלה, וואה, לוקח כמה זמן.
יצא פרשדונה.
יצא פרשדונה, זה לא סתם חרוז המסדרונה. פרשדונה זה הפרש, ההפרשות. הוא עשה לו חור בבטן, הבטן של אהוד הייתה, של עגלון הייתה. לא הייתה ממולד בזהב החסף, למרות שהוא מלך. וכשעושים חור, כשמישהו אוכל הרבה, אז יש גם מחילה. יש... צריך לבנות שירותים מלכותיים בעליית המקרה. ויצא הכל, ויצא הלך. בסדר, כמה זמן? שעה, שעתיים, שלוש. בסוף אם זה לא יכול להיות. אני מנסה לומר שעגלון מבלה שם לא מעט. זה מחזה די שכיח שיוצאים משם ריחות לא נעימים. ומחכים. למה? אוכל הרבה. אמרנו, זה שזה... אתה רק דוחף. במן, עם ישראל הצטער שהם רק הכניסו, אבל אצל עגלון זה לא עבד, זה לא לחם אבירים, זה גזל, הוא עסוק הרבה, וזה חשוב להבנת הפרק, אני לא סתם נדחף למקומות הלא נחמדים האלה, שיש מסוג הזה, הוא תקוע מרבה שעות עם ריח לא טוב. אנחנו מכירים את הנועל, אנחנו מבינים גם למה אהוד יצא. עגלון אמר לו, תוס החוצה ותפנה אותם בפנים, אני יכול להתחכה פה עוד דקה כנראה. זה ההסבר שיש, בגלל זה הם מבינים, רגילים המפתח הזה שמישהו תולה פה. עד שאולי שזה מפתח בפנים, או שהוא מאותת להם בזה, באיזה דרך שיוצא לצל. אבל אף אחד לא חושד באהוד, אז אני אסכם את כל הדברים שאמרתי על מערכת היחסים בין אהוד לעגלון. מתברר שאהוד הוא לא נעים. משתת, כן, נכון. עגלון זה לא סתם שגריר... עגלון זה היה רודה במה זה הסודות שהוא מביא לו. איפה עם ישראל מחביא את התבואה, אם יש התארגנות מחתרתיות? איזה סודות? סודות, איפה הוא מחביא את המטמון? כן, את המחבור. מואב גוזלים וישראל מנסים להתמודד נגד זה. ישראל לא רוצים שיגידו שהם עיר התמרים. ישראל צריכים את האוכל הזה, לפרנס את הילדים שלהם. ישראל כנראה מחביאים, יש כאלה התארגנויות. אהוד בן גרא זה אדם שמשך שנים ארוכות בנה את האמון הזה. הוא סיפק אין סוף הוכחות למואבים שהוא איתם, שאין צורך לעשות שום בדיקה, הכל בסדר. הכל בסדר. אז אהוד בן גרא הוא משתף פעולה עם האויב המואבי. וכשעם ישראל מביא את המנחה, אז הוא אומר, תראו, אנחנו לוקחים את המשטב, כולנו משטבים. קצת פחות באכזרת, תשאירו לנו איזה חצי תמר בסוף לארוחת צהריים, זה מה שאנחנו מבקש. וזו דמות מאוד, איך נגיד, מכוערת, דמות עלובה, דמות... בזויה. משתף, הוא אומר סודות, והמחיר אומר, עגלון אומר, טוב, אני רק אני יודע לטפל בזה. אולי איזה מטמון שהוא מפחד שאיזה שר אחד יקרא כך את זה בשבילו, הוא רוצה להיות אחראי באופן אישי שהכל יפוקח ויעבור לידיים שלו. אהוד הוא מרגל, לא מרגל, סליחה. הפוך, משתף, נכון? ככה היינו חושבים. אבל אי אפשר להבין שהוא משתף. זה נורא נחמד, נורא קוסם, אבל זה לא יוצא מפשט הפרק. אהוד הוא לא משתף פעולה. למה לא? לכאורה, אולי הוא כן. משום שאחרי שאהוד הורג את עגלון, ואהוד נמלט עד התמהמהם, הוא עבר את הפסילים ומלא את הסעירתה. מה זה סעירתה? ככה המפרשים אומרים, זה מקום מלא צמחייה סבוכה. מקום סעיר. הוא נמלט לכיוון הזה, והיא בבואו, כשהוא מגיע לסעירתה, והתקע בשופר בהר אפרים, והרדו לו בני ישראל מן ההר והוא לפניהם. סתם פסוק קשה, נכון? אהוד הרג את עגלון, הולך להר אפרים, תוקע בשופר. איפה זה הר אפרים? הר אפרים בתנ"ך קשה מאוד לאתר אותו. ורוב הפעמים זה, אנחנו פה ביריחו. הר אפרים לא מגיע עד יריחו בשום צורה. הר אפרים בביטוי המקסימלי שכמו פה זה כל גאווה. זאת אומרת, זה מי? הגלבוע עד אזור ירושלים. כל גב ההר נקרא לפעמים הר אפרים. כל השושת רכסים הזאת. לפעמים זה מדובר רק על נחלה של אפרים, ואז זה הרבה יותר מצומצם. אז בספר שופטים בוודאי זה מופיע ככה. אז מי שיכול להגיע מיריחו ולתקוע בשופר בהר אפרים, זה תיאור קצת ילדותי, נכון? לכאורה. פתאום כל העמים, הם כבר 18 שעה משועבדים, פתאום שומעים, טו-טו, אז אומרים, וואו, בטח מישהו הרג את הגלון, בוא ניקח את החרב החלודה של סבתא שלי מתחת למגירה, ונלך להרוג את הגלון. מה זה הסיפור הזה? מכל הר אפרים פתאום הגיעו כולם עם מטוסים? איך הם עשו את זה? נורים, כמה זמן הם התעכבו שם עד שחיכו שיוצא מהשירותים? יום? שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, גג, נכון? עד שהוא גמר את הספר, אני מבין, הוא כבר אין ספר גדי ארוך. אז בסדר, אבל מאז זה הספיק להגיע, תוקע בשופר, אתם יודעים, עם כל הכבוד לתקיעות בשופר, מבינים שיש בעיה, לא תמיד מבינים מה הבעיה. אם תשמע פה תקיעה בשופר, תיקח את הרובה ותרוץ לאנשהו. לאן, מי, מו, מה? זה 18 שנה של שיעבוד. פתאום כולם הגיעו מהר אפרים. כולם אומרים, וואו, תקענו שופר. וכשכולם מגיעים, מה קורה? ויאמר עליהם, רדפו אחריי כי נתן אדוני את אויביכם את מואב בידכם, וירדו אחריו. אם זה משת"פ, אז הפסוק הזה לא לוקח. אם זה משת"פ וכולם שמעו את השופר והגיעו מחרבות שם להר אפרים, אז הדבר הראשון שהם עושים למשת"פ זה לדאוג שהוא לא יוכל יותר לשתף פעולה עם שום דבר, נכון? אבל פה כולם רואים אותו, ושימו לו, הוא מדבר, המשת"פ פותח את הפה. רדפו אחריי, אני מפקד, כי נתן השם את אויביכם בידכם. מי שיש לו קצת שכל מבין שהמשת"פ מוביל את כולנו למלכודת, נכון? מי אתה שמדבר בשם השם? מי החצוף הזה בכלל שהוא מעיז עכשיו לדבר בשם? הבוגד? המשתף פעולה? זה שמוסר את הסתדות שלנו לעגלון? הוא זה עכשיו קורא לנו ללכת אחר ב... אז זה לא, אז התיאור של משת"פ, אתה יודע, הבוגד הרשמי הזה שכולם מכירים אותו, השפל הזה שמנסה לגרום לנו להוריד את הראש בפני מואב ולהתחנחן אליהם, להתנחנך אליהם, זה לא יכול להיות פתאום טיפוס מנהיגותי שיהיה לנו למנהיג ויודיע לנו שבשם השם קראנו כל זה. השאלה אולי הכי גדולה בפרק זה בשביל מה אהוד הרק את הגלון, מה יצא לו מזה? מה הרווחנו? יש לנו אב חיל של 10,000 איש, כל שמן וכל איש חיל, פחות אחד. אז אין מלך, אז מה? הורגים מלך, אז מה קורה? יש מנכלים, סמנכלים, מלא מקום, יש... רמטכ"לים, יש שרי צבא, יש מפקדי דיוויזיות, אז הורגו את המלך. כל מלך מת פעם, נכון? המדינות לא מסתדרות בגלל זה. יש שרשרת פיקוד. בכל קרב נופלים, והאלה שבאים אחריהם בתור, ממלאים את תפקידם. בשביל מה הוא הרג את הגלון? מה יצא לו מזה? במה זה טוב? פחות אחד, יותר נחמד, אבל זה לא משנה את הקרב. נתן השם את אויביכם בידכם כולם, וואו, בלי הגלון. הוא תופס מקום, אבל באמת לא הוא שממנו פחדו ישראל באופן אישי. אז הרג אותו, אז מה? בואו נחדור עכשיו ללב הפרק. בינתיים רואה שאני בשאלות. לב הפרק הוא המפגש, מה קורה בעליית המקירה? מה קורה בעליית המקירה? ואהוד בא אליו משה בעליית המקירה אשר לא לבדו. אשר לא לבדו זה חדר רק שלו. ולא מאהוד דבר אלוהים לי אליך. ביקום מעל דיסי. ליהוד לא היה שום דבר אלוקים להגיד לעגלון. לא היה לו בעצם סוד. הוא הולך לחסל אותו. למה הוא אומר דבר אלוקים לי אליך? אז יש שתי תשובות. יש תשובה אחת, חזל אומרים שככה. אני חושב שרשי מביא את זה, אני פה רשי, יש לי פה רשי. כך אומר יהוד. מה הדבר אלוקים שאמר יהוד לעגלון? השם אמר לי לקחת את החרב ולתקוע בתוך מאיך. הוא לא אמר את זה במילים, לא תמיד צריך לדבר במילים. זה שאני עכשיו מחסל אותך זה שליחות אלוקית. אבל זה בטוח לא מה שהוא אמר לעגלון. הוא עבד על עגלון בפשטות. הוא שם מלכודת לעגלון. למה הוא אומר עוד דבר מלוקים לאליך? כי הוא יודע שעגלון יעמוד. רק לאליך, עגלון נעמד. למה אהוד צריך שעגלון יעמד? למה?
שיהיה לו קל לתקוע בתוך חרב.
שיהיה לו קל לתקוע בתוך חרב. למה? חולצה מתרוממת, הייתה לו חולצה אהבה, שהחרב לא עובר דריקה.
והשלולה ירוק אחוז.
לחסות את החור. כי הוא בריא, הוא לא סתם שמן, הוא בריא. הוא מסת שרירים. זה לא פשוט להרוג את עגלון. תראו, עגלון לחלוטין לא מוכן. הוא מופתע, הוא לא מעלה על דעתו שהחבר הכי טוב שלו, זה בושה וחרפה להיות חבר הכי טוב של המנובל הזה, החבר הכי טוב זה אנחנו הולך חסל אותו. הוא בטוח, הוא סומך עליו לגמרי בעיניים עצמות. הס, רק אתה ואני, בעליית המקרה שלו לבדו. הוא לא מוכן, אבל למרות זאת, אהוד לא סומך על עצמו. הוא באמת בריא מאוד. אם הוא נותן איזה מכה קלה עם המרפק לאהוד, אהוד מתרסק על הקיר. הוא באמת שרירי מאוד, עוצמתי מאוד. אולי כבד יותר, איתי יותר, אבל הוא בריא, התנך לא צוחק. לא צוחק. לכן אהוד רוצה שעכשיו עגלון יעמוד. לעמוד אצל עגלון זה מבצע. לא לוגיסטי מסובך מדי, אבל להרים את ה-150 קילו שלו, זה ביצוע. הוא קצת פחות מרוכז. הוא נתמך, הוא תומך את השרירים שלו על המשענת של הכיסא, לא יודע בדיוק מה הוא עושה. ואת הרגע הזה הוא מנצל כדי לחסל אותו. איזה עוד השכה קלה. אהוד כל כך יודע איזה עוצמתי עגלון. עד שהוא דורש עוד השכה קלה. והשכה הקלה הזאת היא, איך נגיד, היא קצת, אפילו היא מלוכלכת. מה זה מלוכלכת? למה היא מלוכלכת? כי במה משתמש אהוד כדי להשיח את דעתו של עגלון? בכבוד שעגלון רוחש לאלוקים. מי אמר לעגלון שצריך לעמוד כשאומרים דבר אלוקים? צריך לעמוד כשאומרים דבר אלוקים לאליך? כששומעים את שם השם מדבר, צריך לעמוד? יש הלכה כזאת? לעמוד את דבר שבקדושה, יש הלכה כזאת? כתוב, צריך לעמוד דבר שבקדושה, ככה הרמ"א כותב. בשולחן ערוך אני לא זוכר, זה כתוב, הרמ"א מביא את זה. בסדר, זה לא צריך להיות שהוא חולק לשולחן ערוך, נכון? קדיש. צריך לעמוד בקדיש? אתה לא איזה ידע אתה. ברימר בשולחן ערוך. בכל מקרה, אם אתה נעמד בקדיש, אם אתה, הקדיש תופס אותך עומד, אסור לך לשבת. גם אם אתה סומך יותר על המרן. אבל יש דברים שצריך לעמוד. תשוב, שומעים את שם השם צריך לעמוד. הדוגמה שמבואת לזה זה המשנה בסנהדרין, שלא עלינו, מי ש... מי שברך שם השם, ברך ב... ברך בלא ברך, בסדר? ברך במרכאות כפויות ומקופלות. אז אם מישהו חסך לנקב את שם אלוקים, כילל חס וחלילה, אז הוא חייב מיטה. היה צריך עדים, אז מה עושים? העדים צריכים להעיד שהוא אמר כך וכך. העדים צריכים לחזור לכללה. שהוא אמר ש... במקום י' כו' כתוב שם שנה יוסי. הוא אמר שיוסי הוא כזה וכזה, בסדר? זאת אומרת, העדים צריכים לחזור לשם מפורש. לפני הדיינים. כי רק ככה אפשר לדון אותו. אז הגמרא אומרת, המשנה אומרת שהם חייבים כולם לעמוד. כשהעדים חוזרים על הכללה ומסכימים את שם השם, כולם חייבים לעמוד. כששומעים את שם השם, חייבים לעמוד. אומרת הגמרא מנהלן, מעגלון. שאומר, דבר אלוקים נהליך, ויעקב מעל הכיסא. אם עגלון עמד כשהוא שמע דבר אלוקים נהליך, כבר חומר שאנחנו חוזרים לעמוד כששומעים דבר אלוקים נהליך. זה מקור אחד, יש בירושלמי עוד מקור. לדבר, שצריך לעמוד ששומעים דבר השם. המקור הזה המקור של הגרם מביא שם שוכנו. המקור הנוסף הוא מסבא של עגלון, שקראו לו בלק. הגמרא אומרת שעגלון הוא נכד של בלק בן ציפור. ובלעם אומר, קום בלק ושמה, האזינה עדי בנו ציפור. לא יש לך זה, ובן אדם להתנחם. אז רש"י מסביר שם שם חז"ל, מה זה קום בלק ושמע, לא יהיה דבר אלוקים מדבר ואתה יושב. נוזף בו בלעם בבלק. איך אתה מעיז לשבת כשאני עכשיו מדבר בשם אלוקים? יש בו איזו תביעה. ההלכה הזאת, אני מנסה לומר שההלכה הזאת שעומדים כששומעים שם השם, יש לה שני מקורות בחז"ל, מתוך התנ"ך, שני המקורות האלה זה ממואב, מבלק ומהנכד שלו עגלון. הם מלמדים אותנו, מי לימד אותם את זה? אף אחד לא לימד אותם את זה. יש הלכות שאנחנו מקיימים כי אמרו לנו לקיים. וזה יפה מאוד, שמעת את זה, אתה לא מבין אותם, אתה לא חושב עליהם, אתה מקבל, אתה מאמין, אתה ענב. ויש הלכות שאתה כותב. לא כתוב את זה בשום מקום, אז מאיפה קראת את זה? הלוח ליבך זה כנראה הכתוב. יש הדרכות כאלה, אנשים כאלה שזכו להגיע למקומות מאוד עליונים, שהתורה כתובה להם בתוך הלב. אחד מהם זה עגלון, רק שעגלון זה לא בדיוק ה... טיפוס שהיינו רואים בו את מורנו ורבנו, בפועל ההלכה נטבעה ככה בגמרא, מעגלון למדנו שקומים דבר השם נעמדים. זאת אומרת, יש משהו מאוד יפה בעגלון. מאוד מאוד יפה בעגלון, יפה עד כדי כך שהגמרא אומרת שבשכר שעגלון עמד מעל הכיסא, זכה ויצא ממנו שלמה המלך שישב על כיסא השם. כמו שכתוב בדברי הימים, וישב שלמה על כיסא השם למלך. איך שלמה יצא מעגלון?
רות.
כי רות היא הבת של עגלון, או הנכדה של עגלון, תלוי איפה רות הייתה. ומרות יצא בסוף דוד ובסוף שלמה. מה מעניק לשלמה את היכולות האלה לשבת על כיסא השם? זה שעגלון שומע את אהוד, אומר דבר יוקם מעליך ונעמד. זאת אומרת, בגוש המזוהם הזה ששמו עגלון, יש נקודה פנימית מלאת 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 יופי. זה כבוד פנימי אדיר לשם השם, אף אחד לא לימד אותו, לבד הוא ידע מעצמו, ששם השם זה משהו מכובד מאוד. מי יודע שזה קיים בעגלון הדבר הזה? כל מי ששאלו אותו על עגלון, אם יש בו משהו טהור, יגידו שום דבר לא טהור בו, חוץ מהדברים שהוא לא נגע בהם. זה אחד הטיפוסים המפלצתיים והדוחים ביותר. יש מי שיודע שיש בינו משהו יפה, מי יודע? אהוד. אם אהוד ילך לסיסרא יגיד לו דבר אלוקים ילך, אז הוא יגיד שאותו אם זה טעים, נכון? כמה זה עולה? איפה יש עוד שלושה כאלה? איך אהוד ידע שכשהוא יגיד לו דבר אלוקים ילך הוא יקום? הוא יגיד אותו. והוא זיהה בו נקודת קודש מאוד מאוד מיוחדת, נכון? אז מה עושה נקודת הקודש המיוחדת הזאת? מנצל אותה כדי לחסל אותו. בוגד פה, בקיצור. אהוד נראה פה בוגד מכל הכיוונים. הוא בוגד בעם ישראל, ואחרי זה הוא בוגד בעגלון, נכון? קוראים לזה חפרפרת בעברית שלנו, נכון? הוא משתה ואחרי זה הוא עושה הכל הפוך. אבל אמרנו, זה כבר לא, זה לא עובד כל כך החפרפרת הזאת, למה? בגלל שאם הוא חפרפרת, הוא לא יכול לגלות לכולם אני חפרפרת. הוא אומר, עם ישראל, תשמעו, אני בוגד, אבל אני עובד עליהם, אני בעצם בסוף יהרוג את עגלון. עגלון זה מלכות מסודרת, יש להם מודיעין, יש להם שתולים, יש להם איסוף מידע, הם היו יודעים מזמן, אם מישהו בעם ישראל יודע שאהוד רק עושה את עצמו, אז מה, מי הזמן הם עולים עליו? זאת אומרת שאסור לאף אחד בעם ישראל לדעת שהוא חפרפרת, הם צריכים לחשוב שהוא באמת משת"פ. אז אם אסור שאתה שהוא חפרפרת, חשוב שהוא משת"פ, איך הוא בסוף הקרב יוצא ואומר, לכו אחריי. אני חוזר לשאלה יותר טכנית. איך הוא תוקע בהר אפרים ופתאום מכל המקומות נאספו אנשים צ'יק צ'ק ויצאו למלחמה? התשובה היא פשוטה, נכון? התשובה היא שהגדודים הישראלים כבר חיכו בהר אפרים. הם חיכו במקום שנקרא הסעירתה. אני לא חושב שתמצאו בקונקורדציה מקום שנקרא הסעירה. כמו שהמפרשים אומרים, סעירה זה מקום עם סבך, בקיצור מקום שאפשר להתחבות בו. זה מקום קרוב. הגדודים הישראלים כבר מחכים שם דרוכים. הם מחכים לסימן, הם מחכים איזה תקיעת שופר מאוד מאוד ספציפית, מאוד מאוד מיוחדת. זה לא שאנשים חזרו מארוחת צהריים, פתאום שמעו מרחק 300 קילומטר תקיעת שופר, אז הם רצו לשם. ברור. הפסוק תקיעה בשופר באפרים מלמד שמישהו ארגן את הכל, הכין את הכל. אולי זה הסודות, אולי כבר מואב יודעים את זה, וכנראה זה הסודות שעגלון מצפה לשמוע מיהוד. תן לי דיווחים על המרד שמתארגן. זה הכל מוכן. מישהו עומד שם ניצב ורק מחכה לרגע שמה? שתהיה תקיעת שופר מוכנה. ברור, זה לא הר אפרים. שוב, הר אפרים נגמר הרבה הרבה יותר צפונה לפי הנחלות. משכנו אותו פה או בגלל שתושבי הר אפרים הגיעו לפה, או בגלל שכל גב ההר מכונה פה בפסוק. הר אפרים אמרנו, זה לא מקום ראשון, זה קורה בעוד פעמים. אז מי ארגן את הגדודים האלה? זאת השאלה. מי ארגן את הגדודים האלה? זאת השאלה. עוד מעט ניגע בשאלה. למה הגדודים האלה נשמעים לעגלון? ולמה עם ישראל הקשיב? למה הגדודים נשמעים לאהוד? סליחה שאני מבלבל, אני אעשה את זה כנראה כמה פעמים. ולמה עם ישראל מקבל את המנהיגות של אהוד? למה? ששוב השאלה הגדולה מכולה מרחפת על הכל, זה למה? למה בכלל זה חשוב? למה הוא עשה את זה? תראו, בשביל לעשות את זה הוא מסר את נפשו שנים ארוכות של 18 שנה, הוא בטח כבר מההתחלה. 18 שנה לובש מסכה של אחד שהוא משתף פעולה עם ה... תראו לי מה השאלה, אילן?
שתיים.
נעצור בשאלות. אה, זה ממהר? זה בשיחות שאלות?
יש עוד 5 דקות.
עוד 5 דקות. בתכלס מתוך הפסוקים, הדמות של אהוד היא בגידה על בגידה. הוא בוגד בעם ישראל, אחרי זה הוא בודק ביהוד, וכשהוא בוגד בעגלון, אחרי שהוא בוגד בעגלון, הוא לא סתם בוגד בעגלון. הוא עשה את עצמו חבר שלו, כשבעצם כל הזמן לא היה חבר שלו. כל החברות הזאת נועדה כדי שיבוא רגע, עוד 18 שנה, שבו אני קורא אותך, שבו אני רוצח אותך. וגם כשהוא רצח אותו, הוא רצח אותו בצורה הכי לא פיירית. מה זה הכי לא פיירית? הוא לוקח את היופי, את הנשגב, את הנאצל, שבתוך עגלון, וגורם לו למות על זה. למות על קידוש השם, נקרא לזה ככה. הוא לא חלם בדעתו שהוא יעשה לו כזה דבר. והוא עשה לו כזה דבר, למה כל זה עזר? זאת השאלה, אז כבר אמרנו הפעם הקודמת, וחשוב לדעת שהוא שמאלי. למה זה כל כך חשוב לדעת שהוא שמאלי? מה זה משנה? זה באמת לא חשוב, הרי. לא כך הוא הכביד את החרב, נכון? אתם יודעים מה, אם יש 5 דקות, אז נדבר ככה על השמאל הזה קצת. אהוד הוא יותר יד ימינו. אהוד הוא משבט בנימין, והוא שמאלי. הוא הבן של הימין, והוא שמאלי, נכון? מה זה איתר יד ימינו? מה שהוא אומר שהיד ימין שלו היא חלשה. בסוף ספר שופטים אנחנו עוד פעם פוגשים אנשים מהשבט של אהוד. במלחמת גלגש בגבעה. יהודה, עם ישראל מביא למלחמה 400 אלף לוחמים, אם אני זוכר אותם. ושבט בנימין מביא 26 אלף איש. כמה? נסתכל את כף א'. שבט בנימין לוקח עליה 26 אלף איש, פרק הפסוק כתובה, והתפקדו בני בנימין ביום ומעלים 26 אלף איש, שולף חרב, לבד מיושבי הגבעה התפקדו 700 איש, מכל העם הזה 700 איש בחור איתר יד ימינו. בשבט בנימין יש 26 אלף ו700 לוחמים, 700 מתוכם הם בדיוק כמו אהוד, איש בחור איתר יד ימינו. ומה עוד? כל זה קולע באבן על השערה ולא יחתית. שערה זו מטרה מאוד 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 דקיקה. אתה צריך להיות צלף בול. ויש שם 700 איש שהם גם יתרים וגם צלפים מעולים. יש קשר ודאי בין היתרות הזאת לבין זה שהם צלפים מעולים. בסוגריים נגיד שזה לא נגמר פה, זה לאורך כל התנך. תמיד הצלפים זה בני בנימין. אתם זוכרים את זה שיונתן מתעסק עם קשת, נכון? כך דוד אומר לו. אם תראה את החצי לפני האבן, במחר חודש או אחרי האבן. יונתן כל הזמן מתעסק עם קשתות. כששאול יונתן מתים, אז נופלים בקרב, אז דוד בקינה שלו אומר ללמד בני יהודה קשת, נכון? איך קשת שאול, לא נסו. קשת יונתן, לא? נכון. ושאול עצמו כל הזמן עם קידון, עם חנית. שאול, איפה שהוא מסתובב זה עם חנית, גם כשהוא יושן הוא עם חנית, גם כשדוד מנגן לפניו הוא חנית. הנס שלא היה יומן זה שהוא ניסה להדביק עם החנית דוד אל הקיר וקעה נס וזה לא יצא, זה יצא עוד נס, לא יכול להיות שאול לפספס. וזה ממשיך הרבה אחר כך, זה ממשיך כשדברי הימים מונים את אלה שיורים לטווח ארוך, זה תמיד משבט בנימין. כן, בנימין הם אחראים על הבליסטיקה, על הירי לטווח ארוך, הם הצלפים, ושבט בנימין הם השמאליים. זה הולך ביחד. למה? מה הקשר בין זה שמישהו שמאלי לבין זה שהוא צלף לטווח ארוך? אני אסביר למה. כשאתה רוצה לזרוק משהו לטווח רחוק, אם לא התאמנת על זה, גם התאמנת, אז אתה תפספס. למה אתה תפספס? נכון, ברובה יש שתי כוונות. אין לנו קשתו של רובה. ברובה יש, למה יש שתי כוונות? כי אם תהיה כוונת אחת, יכול להיות קצת משהו נורא מצחיק. נכון, יכול להיות שתכוון את הקנה לשם, ותסתכל בדיוק דרך הכוונת לכאן. נכון? אני מנסה לומר, אני עושה את זה תמיד בשיעור הימין ושמאל. תעשו את זה אחרי השיעור, בסדר? בטח עשיתם את זה הרבה פעמים. אם פעם למדתם משהו שימים אתכם עשיתם את זה. אתה צריך לעצום עין אחת ולכוון עם האצבע על איזו נקודה רחוקה, בסדר? ואחרי זה אתה פותח את העין שנייה, פתאום כל הקיר זז. בקיצור, התברר שפספסת. ככה, זה לא משנה עם איזה עין תעשה את זה. תגיד, זה בול! תפתח את העין, בוק! עבדו עליך, הזיזו את העולם וזה לא יפגע. למה זה קורה ככה? זה קורה בגלל טעות. כשאתה עוצם עין אחת, אז העין שנשאר פתוחה, היא בטוחה שהיא פה. היא בטוחה שהיא באמצע. ככה המוח עובד. היא משוכנעת שהיא הכל. שהיא זה אתה. אם העין הזאת הייתה באמצע, היית עושה ככה, אז דרך שתי נקודות היה עובר קו ישר באמת, זה היה פוגע בקו השלישי. כי זה שתי כוונות, כי זה יהיה באמצע. אבל העין הזאת היא לא באמצע, העין הזאת ביד ימין, נמצא ימין. יד ימין היא יד הרבה יותר חזקה מיד שמאל. בני בנימין, יד ימין שלהם היא לא יותר חזקה מיד שמאל. בני בנימין, שתי הידיים שלהם שוות. יותר יד ימינו זה גם, היד ימין איבדה את היתרון. שתי הידיים שוות. מה עושים עם שתי הידיים? אני לא יודע מה. אבל דווקא עם שתי הידיים שוות אתה יכול לקלוע לרחוק. בינתיים אני מדבר בכותרות. אבל כדי שיהיה לכם קצת איזה כיוון. הקדוש ברוך הוא ברא לנו ימין ושמאל. גם במשכן היה ימין ושמאל. נכון? אנחנו מדליקים את החנוכיה בדרום בית המדרש. וכל בית המדרש נקרא בדרום. מנורה בדרום. מנורה בדרום הכוונה בימין. דרום זה ימין. נכון? אם בית המקדש זה אדם כזה שצופה קדמה, כמו שמהר"ן הסביר לנצח ישראל. אז ימין יוצא דרום. אני עכשיו בכלל לא בכיוונים, אבל... אבל ברעיון, בגלל שאנחנו לא ב... זה יוצא ככה, אם אני מסתכל מזרח, בסדר? ימין יוצא דרום וצפון יוצא שמאל. יש איזו חלוקה עקרונית מאוד בין ימין ושמאל, לא רק בידיים. ימין ושמאל זה גם פוליטי, יש עמדות ימין ושמאל. חברתי יש עמדות ימין ושמאל. למה קוראים לזה ימין ושמאל? יש אגדות שאומרות כי ככה ישבו בפרלמנט הצרפתי אחרי המהפכה, אבל לא כל שטות שהייתה שם נקבעה לדורות. ימין ושמאל זה מושגים שמשמשים בתורה ובחז"ל הרבה 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 מעבר לזה. בכל אופן זה נתון מפתח שבלעדיו לא נבין מה קרה פה אם לא נבין שאהוד משתמש ביד שמאל. נעצור פה.